לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
שבוע טוב לכל המאזינים, שבוע טוב ומבורך. אינני יודע אם מותר לי, אני חושב שאסור לי, אני בעצם יודע שאסור לי, מה? לתת ציונים לפרשיות של התורה. מפני שאין כזה דבר פרשייה, כן סוערת, כן מעניינת, לא מעניינת. אפשר לבשל אותה אחרת. למשל, יש פרשיות בתורה שאתה רואה שכמעט, אתה קורא, לא כתוב כלום. אתה מתחיל להסתכל באותיות הקטנות, במשך חוכמה, באור החיים הקדוש, ופתאום אתה מגלה אור, מלא אור. חצי מילה שכתובה כאן אחרת משם. בקיצור, אין כזה דבר פרשייה כן מעניינת, לא מעניינת. אבל כשאנחנו מסתכלים באופן שטחי, בואו נגיד כמו שגננת, פותחת את החומש לחפש מה אני אספר לילדים השבוע. אז כשאנחנו מגיעים לפרשת ויגש, וואו, וואו, אני בטוח שלא רק אני, יש עוד הרבה אנשים שבקריאת התורה, פרשת ויגש, ככה, תוך כדי קריאה, למרות שהסיפור הוא מוכר משנה שברה מלפני שנתיים, מזילים איזה דמעה ככה של התרגשות, של כזה וואו. פרשת ויגש. יוסף מתוודה לאחיו, בקיצור, יעקב יורד למצרים, מה אני אגיד לכם? אם היו שואלים אותי, איפה מתחילה ההיסטוריה? באמת איפה היא מתחילה? כן, בסדר, כל דבר זה היסטוריה, כל קטע אפשר לחבר אותו. אבל איפה, נגיד, איפה ההיסטוריה פעמה? הביאה כזו פעימה אחת כזאת עוצמתית. היו הרבה כאלה פעימות, מה השאלה בכלל? יציאת מצרים, וואו, מתן תורה. יהושע נכנס לארץ ישראל, שלמה המלך בנה את בית המקדש, לא עלינו חורבן בית המקדש. יש, ההיסטוריה נתנה הרבה פעימות ככה עוצמתיות. אבל אני חושב שמנסים לראות משהו ככה גדול. אולי, אתם יודעים, אולי עקדת יצחק. אבל זה היה משהו קטן, פנימי. בתורה זה כתוב, אבל בהיסטוריה זה לא היה, זה לא ידעו את זה. איש אחד הלך עם הבן שלו וחזר בחזרה. התורה מספרת שזה לא האיש אחד, זה לא הלך עם הבן שלו, זה לא חזר בחזרה, זה משהו נורא גדול. אבל זה רק, לאותיות הקטנות זה גדול. בעולם לא ראו את זה. כאן רבותיי התחילה ההיסטוריה לפעום בגדול. אז זהו. ואני רוצה מתוך כל הפעימות האלה לגעת בנקודה מרכזית, שהיא דווקא, בואו תחליטו אתם מה היא דווקא, כלום. בתורה כתוב ככה, יש רשימה של כל השמות של בני ישראל, אם אחר כך יש מניין כמה הם, ובסוף יש גם סיכום. ובני יוסף אשר יולד לו במצרים, אני מקריא פרק מ"ו, פסוק חף זין. ובני יוסף אשר יולד לו במצרים, נפש שניים, שני בנים נולדו לו שם, כן, כולנו יודעים, מנשה ואפרים. כל נפש לבית יעקב הבאה מצרימה, 70. ומכאן אנחנו מכירים את הפתגם המפורסם שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים. זה כתוב כאן בפרשת השבוע, כל נפש 70. אבל רבותיי, מה אתם חושבים? אנשים ידעו לקרוא, לאט לאט. והנה רשי. רשי מחשבן שהיו רק 69, לא 70. ונתווספה להם יוכבד בין החומות. זה מה שרשי אומר כאן בגמרא ברשי על החומה שלנו. ואם אתם רוצים אני אפתח את הגמרא, זה הגמרא במסכת סוטה, דף י' ב' עמוד א'. כאן גם הגמרא מחשבנת אותו דבר, שזה היה רק 69, אז הגמרא אומרת, המספר 70, זו אמר רבי חמא בר חנינא, זו יוכבד, שהורתה בדרך, האמא שלה הייתה בדרך בהיריון, ולידתה בין החומות. שנאמר אשר יולדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים ונורתה במצרים. ורבותיי, אני רוצה להסביר, לשאול אתכם שאלה. מה הפירוש לידתה בין החומות? אם החומה הייתה עבה, עובי החומה היה 30 קילומטר, זה משהו שהולכים ביום שלם מהבוקר עד הערב, אז יוכבד קרעה ללדת, סליחה, אמא של יוכבד. יוכבד נולדה בנחומות. אמא של יוכבד, בת לוי. היא אומרת, אני צריכה ללדת. אז הוא אומר, מיידלת, תתאפקי עוד יום אחד, בעוד 30 קילומטר, אנחנו עוברים את החומה ושם תלדי. מה 30 קילומטר? 100 מטר אני לא יכולה ללכת. מובן. אבל, אובי החומה, רבותיי, הוא לא 30 קילומטר. אובי החומה אפילו לא 10 מטר. בסין יש משוגעים בנו כזו חומה. נורמלי, אובי החומה הוא מטר, שניים. מטר, שניים הולכים בפחות משנייה, משתי שניות. אז אם היא קוראת ללדת בדיוק בין החומות, כלומר באמצע, אז או שנותנים ליד ועוזרים לה, או שמובילים אותה, עוברים את השביל. בין החומה יש כביש, כן? כמו שער, מעבר. עוברים את החומה, הולכים לפינה הצידה, נשענים על החומה, ושם מתארגנים ללידה. מה הפירוש בין החומות? איך נולדים בין החומות? שאלה מספר אחד. חוץ מזה, אני לא ארכיאולוג גדול, אני לא מכיר את כל החומות הארכיאולוגיות שיש בעולם, אבל קצת טיילנו, אתם יודעים, אחרי ששת הימים מטיילים ביריחו, בפה בשם, ראיתי, אין שתי חומות, יש חומה. אז מה זה נולדה בין החומות? נולדה באמצע החומה, בעובי החומה. מה זה בין החומות? בקיצור, שתי שאלות. למה היא נולדה בין החומות ואי אפשר היה ללכת עוד 3-4 פסיעות ללדת בצורה נורמלית, לא בדיוק באמצע הדרך? ומה זה בין החומות? אלה שתי השאלות שאני רוצה לשאול, ולא לשאול, אלא לענות. אז אני מתחיל עם הקדמה קטנה. על נוח כתוב, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. בדורותיו. מה זה דורותיו? בין החומות, שתיים, דורותיו, שתיים. מה זה? אומרים חז"ל, יש גם צדיק וגם תמים. הדור שלפני המבול היו כופרים. שם היה צריך להיות תמים עם השם. הדור אחר כך היו כבר קצת אחרים קצת, אז הוא היה צריך להיות שם צדיק. בכל אופן, דורותיו, הכוונה, הוא שרד שני דורות. וזה לא פשוט. בדרך כלל, גם מי שגיבור לעבור איזשהו משבר נורא קשה מחזית אחת, כשמגיע אליו פתאום חזית אחרת, מכיוון אחר, מחשבה אחרת, רעיונות אחרים, שם הוא עלול להתבלבל. זה, 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 הוא לא בנה לעצמו מקדמי בטיחות, מקדמי הגנה. לא. נוח היה צדיק גם פה, גם בחזית אחת, וגם בחזית שנייה בדורותיו. שני דורות, הוא עבר שני דורות, הוא עבר את הדור של לפני המבול ואת הדור של אחר המבול, עבר את שניהם. גם יוכבד, מבחינה זו יש לו אותו הרעיון. יוכבד היא עומדת על קו התפר של בין ארץ ישראל לבין מצרים. ולכך אני צריך קודם כל להסביר מה פירוש בין שני החומות. איזה שני חומות יש? בין ארץ ישראל, כלומר ארץ כנען, אז עוד לא היה ארץ ישראל. ארץ זה היה יהודים, כלומר בני יעקב, או בני ישראל, קראו להם אז בתחילה רק בני יעקב. בני יעקב גרו בארץ כנען. הם קראו לארץ כנען, ארץ העברים. כך אומר יוסף לשר המשקים ושר האופים, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. איך זה ארץ העברים? זה היה של שם ועבר? עבר הוא עברים. לא. אברהם אבינו פלש. פלש, תקשיבו טוב, אני אומר את זה בכל גדול, הוא פלש לארץ כנען. הוא הגיע מטורקיה. לא מטורקיה, סליחה, מעיראק, מארם נהריים, מארם נהריים, כן, מאיפה? נחור, עיר נחור. אור כסדים, או, זו המילה שברכה לי. מאור כסדים. שם זה היה בני עבר, עבר, כן? שם ועבר, בן נוח. משם הגיע עברי אחד, אברהם העברי, הגיע לארץ כנען ועשה מהפכה. לפחות מהפכה מחשבתית. הם לא היו צדיקים גדולים. התורה מזהירה אותנו בחומש והיקרא, אנחנו קוראים את זה במפטיר של יום הכיפורים, כמעשה ארץ כנען לא תעשו. כלומר, הם לא התנהגו מדי בצניות, ויש שם רשימה ארוכה של כל מיני דברים לא יפים שהם עשו, אנשי ארץ כנען. אבל משהו זז להם בשכל. מכופרים, הם הפכו להיות סתם נהנתנים. אבל לא כופרים כבר. ויוסף הצליח לשכנע את כל ארץ מצרים, שארץ כנען זה ארץ העבריים. וכשבני יוסף, כשאחי יוסף הגיעו פרשות השבוע, והם נתבקשו לאכול ביחד עם יוסף בארמון, אז המצרים הכינו להם סעודה לבד, ולאחי יוסף לבד, למה? כי תועבה היא למצרים לאכול עם העבריים. לאכול עם העבריים ביחד זה תועבה למצרים. מה קרה? מה קרה? העבריים אוכלים עם הרגליים, עם הנעליים, הם יורקים לתוך האוכל, הם הופכים את הצלחות על הראש. מה פירוש תועבה היא למצרים לאכול עם העבריים? למה? למה? למה תועבה? אכילה מקרבת לבבות. כשאני מדבר עם מישהו, אז או שהוא שומע או שהוא לא שומע, אבל אם פותחים שולחן ואוכלים ונהנים וסבעים, אז הלבבות מתקרבים. ככה עושים, סוגרים עסקים, ככה יהושפט שכנע את, מי זה היה שם? את אחאב, או אחאב את יהושפט, שכנע אותו. הגמרא אומרת, מאיפה, מה ההוכחה שאצל אחאב היה מטבח כשר? כי כתוב שאחאב הסית את יהושפט שיביא לו חיילים למלחמה, שיתרום לו חיילים ממדינת יהודה למדינת ישראל של אחאב. היו שתי מדינות אז בזמנם. הממלכה התפלגה. היסטוריה, לא עכשיו. בכל אופן, מאיפה אתה יודע שהיה לאחאב מטבח כשר? כי אחאב הסית את יהושפט, ויהושפט השתכנע. איך מסיתים, איך משכנעים? פותחים שולחן. ואם יהושפט הצדיק אכל, סימן שאצל אחאב היה אוכל כשר. הסיבה לכך, כי הטבח הראשי, האחראי, האקונום, הקניין של המטבח, של כל הלוגיסטיקה של אחאב, היה עובדיה הצדיק, עובדיה הנביא המפורסם. הוא היה אחראי, ולכן היה שם אוכל כשר. בכל אופן, אוכל מקרב לבבות. המצרים אמרו, אנחנו נאכל עם העבריים, ואחר כך, הם יספרו לנו שם שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, ויש לו שליטה על העולם, ואין כזה דבר, תעשה מה שאתה רוצה, צריך לעשות מה שצריך. תועבה היא למצרים לאכול עם העבריים. הם לא רוצים. תועבה היא למצרים. אתם מבינים כמה מצרים היו תומעת, זרימת סוסים זרימתם. כמו סוסים, כסוס, כפרד, רץ, אין אבין. תועבה לאכול עם מי שמאמין בהשם. כי הוא יכול חסוי שלום להגיד אבלן ונבריך למלכה אלה הקדישה. הוא יכול להגיד לך, בואי נאכלת, תגיד תודה רבה למי שהכין את הלחם הזה. העברי יכול לשכנע אותך לחשוב שהעולם הוא לא הפקר. תועבה היא למצרים. זה היה הצד הפנימי של החומה. הצד הפנימי של החומה, שאנשים לא יצאו החוצה, לא ירחו לראות את האמונה של באלוקים. הצד החיצוני של החומה היה שפולשים עם נשק לא ייכנסו למצרים. יפה מאוד, זה בין החומות. ועכשיו שמו את יוכבד בדיוק באמצע. מה זה בדיוק באמצע? רוקדת על שתי החתונות, יכולה לסחוב מכאן לשם ומשם לכאן, להביא תובנות. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא שלח את היהודים לגלות לבבל, בחורבן בית המקדש הראשון, כדי שהם יביאו משם גאירים, כדי שהם יביאו משם פרחים, שיחזירו, יוציאו משם ניצוצות, קוראים לזה בשפת המקובלים. אוקיי, אז יוכבד ידעה איך לסחוב מכאן לשם, משם לכאן, ומה פירוש המילה יוכבד? יו זה יו"ד קיי, שם השם כמו יוחנן, השם חנן אותי, יוחנן. יו כבוד. היא הייתה אישה של כבוד. מה זה אישה של כבוד? זה נושא אולי פעם אחרת נטפל בו. כבוד זה נושא נורא חשוב. היום אנחנו, זה קצת נהיה אינפלציה בנושא הזה. הכבוד הפך להיות משהו סינתטי, משהו לא אמיתי כל כך, אבל יוכבד היה המון המון כבוד. ועם כבוד אפשר להוביל את העם לאיזושהי מטרה. בכל אופן, יוכבד הייתה עם כבוד. היא נולדה בין החומות. וזה היה המפתח, יוכבד למי ששכח שלמה אני מרחיב עליה כל כך, הייתה אמא של משה רבנו, נכון? קודם כל זה רגע נראה בפרשה בעוד שבועיים, שבוע הבא זה ויחי, בעוד שבועיים זה חומש שמות, ושם יש את המילדות העבריות, ואחר כך אנחנו בעזרת השם בפסח, שוב נטפל בנושא הזה קצת על היוכבד ועל ארץ ישראל ועל בני ישראל במצרים. בכל אופן יוכבד הייתה אמא של משה רבנו, כלומר, כאן, עכשיו, בכניסה למצרים, בתוך איך שנכנסים אל החושך, טיק, נדלק שלטר, נדלקת נקודה של אור, קטנה, בסך הכל 3 קילו. לא נראה שעל הכתפיים של הצוציקית הזאת התהפך כל העולם, כל העולם, עמים, איך כתוב שם, אלופי אדום יוחזה מורעד, נמוגו כל ישבי כנען, טיפול עליהם ממטב הפחד, בגדול זרוע חי דמוק האבן. כל העולם כולו, משה רבנו עומד על איזה סלע ומכה ומפוצץ. כאן זה נולד, עכשיו, פה בין החומות. איך שבני ישראל נכנסים לתוך החושך, זה לא חושך שהקדוש ברוך הוא שוכח מאיתנו. נכון, היה באמת, באמת קשה במצרים. מה זה קשה? ויענחו בני ישראל מעבודה קשה, ויש תיאורים בחזל, אבל אם הכניסה למצרים, שמה, שמה, הקדוש ברוך אומר, קחו את התיק הזה איתכם, התיק הזה יוביל אתכם עד, 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 בעזרת השם גם עד הסוף כל הדורות. מתן תורה, הכל. מה זה התיק הקטנצ'י כזה? הפיצית הזאת, 3 קילו, שמה בין החומות, יוכבת נולדה שמה. שמה זה מתחיל. אוקיי. בכל אופן, יוכבת בא ללמד אותנו שצריך לחבר את העבר עם העתיד. היינו, יצאנו מארץ העבריים, נכנסנו למצרים. אנחנו לא מתחילים עכשיו להיות מצרים, בואו נתלבש כמו המצרים, נסתפר כמו המצרים, נאכל כמו המצרים, נשתה כמו המצרים, נהיה מצרים. לא, 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 לא. אנחנו מחוברים לאחורנית, להיסטוריה שלנו. זה מה שהיא יוכבת בא ללמד, וזה אי אפשר לעשות בלי כבוד. אני לא יכול לספר לאנשים שהסבא ואבא של סבא, אם אני לא מכבד אותם. לכן, יוכבת, הקדוש ברוך הוא, שם של השם, עם כבוד בצורה גם, גם בעלה, עם רם. עם ישראל, רם וניסה, גדול, גבוה. זה עם רם עם יו, חבט, הם הולכים עכשיו עם הפנים קדימה ומספרים לכולם, גנוב גונבתי מארץ העבריים, אמר יוסף, ואחר כך הוא אמר, פקוד יפקוד אתכם, כלומר, אתם הולכים עכשיו כאן למצרים, אבל יש לכם קודים, אתם זוכרים את הקוד הכי גדול? פקוד, פקדתי, מי שיבוא ויגיד, פקוד, פקדתי, המפתח של הגאולה בידיים שלו. עם המפתח הזה, אנחנו עכשיו נכנסים אל הגלות. עכשיו ככה, בואו נתחיל. חייבים, חייבים, אולי ככה מתחילים. חייבים, 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 קודם כל להתחבר אל העבר, בשביל להמשיך את העתיד. אולי ניקח דוגמה אחת או שתיים, וזה ילך יותר טוב ככה. יש היסטוריונים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, לא יודע מי, שטוענים שאחת הבעיות שהיה לדור הצעיר באמריקה, זה היה חוסר זהות של השחורים, של העבדים. כי כשלקחו אותם לעבדות, הביאו אותם מאפריקה, הפרידו את המשפחות. את הגברים שלחו לעבוד, אני יודע מה, בשדות, בקוטנה, בברזיל, בדרום אמריקה. נשים שלחו לעשות שפונג'ה בניו יורק. והילדים גדלו בלי הורים, בלי סבים. הסבים היו חלשים בכלל, לא לקחו אותם. כלומר, לא הייתה להם משפחה. לא הייתה להם משפחה מגובשת. הם לא ראו כבוד לסבא. שאבא בא אל סבא ונותן לו נשיקה ואומר לו מילה. ילד גדל בלי עתיד. נכון, המורה בבית ספר אמרה לו, אבל זה לא שווה כלום. אם לא רואים את זה, אם לא חיים את זה בבית, אם לא חיים את הכבוד, את האהבה, כבוד זה מלשון כבד. אולי אתם יודעים מה, נתחיל עם דוגמה אחרת. אני מחויב לכבד את הרב שלי, את האדמור, את הצדיק, את האנשים המכובדים, את ההורים שלי. אתם יודעים שגאווה זו עבירה נורא חמורה? הקדוש ברוך אומר, אני לא יכול לגור ביחד איתו במחיצה אחת. תועבת השם כל גבל לב. אז האם כשאני מכבד את הרב שלי, אני לא מכשיל אותו בגאווה? אני לא גורם, אני לא עושה לעצמי עבירה שנקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול? התשובה היא לא. אני לא נותן לרב כבוד כדי שיהיה לו כבוד. אני נותן לרב כבוד בשבילי, כי כבוד זה כבד, זה אותן האותיות, אותו רעיון, אותו משמעות. ככל שהרב יש לו יותר כבוד, הוא יותר כבד, יותר משמעות. אז בשבילי יש יותר עוגן עוצמתית להעריך, להכיר, ללמוד ממנו, לעשות, לקחת אותו כדוגמה אישית. למה? כי אני מכבד אותו. ככל שאני אכבד יותר, אני יותר ארצה להיות כמוהו. אבל אם אני לוקח איזה זקן אחד ובא לנו, יאללה, 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 עוד אחד הזקנים הנודניקים האלה, טוב, טוב, נעשה, סבא, 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 זה לא אמיתי, אז אני לא ארצה לכבד. למשל, אני חושב, זה לא קשור לפה, אבל בקצר צרה, יש היום נורא מודה שכשמגיעים חתונות ושבע ברכות, אז מחפשים את מי לכבד בשבע ברכות, את מי לכבד, את הרב הזה, את הצדיק הזה, את האורח הזה, את הפועט שמה. כל הכבודים האלה אין לי שום דבר נגדם, אבל אני חושב שצריך לכבד את הזקנים, את הסבים והסבתות של החתן והכלה, ובדרך כלל, אם זה משפחה בריאה ונורמלית, אז כבר יש לחתן יש שני סבים, ולכלה יש שני סבים, אז כבר יש 4, אחרי כך עוד 2 דודים מבוגרים. למה? קודם כל, כשבן משפחה מברך, הברכה היא יותר מכל הלב, זה לא נושא לעכשיו, לבן בירך את רבקה, אבל הסיבה השנייה היא, כשאני לוקח את הסבא של החתן ואומר לו, תברך ברכת המזון, תברך שבע ברכות של החתן והכלה, בלי שאני אגיד, החתן לבד עושה אחד ועוד אחד. בעוד 50 שנה, אני יושב שם, מחזיק את הכוס, וכאן יש חתן וכלה, הנכדים שלי. זה בתנאי שאני אחבר אותו אל הסבא שלו. ואני לא אגיד לכולם, יאללה, הסבא הנודני כזה, עוד אחד שצריך ברכה, יש לנו כאן מישהו עם זקן לבן יותר ארוך, שהנודני כזה יעוף לי... אם ככה אנחנו נעשה, לא נחבר את החתן לאף מקום. הכבוד הגדול צריך להיות להורים ולהורים של ההורים. ואז אנחנו קושרים, זה מה שיוכבד. יוכבד קודם כל, היא באה מארץ כנען, או יותר נכון מארץ העבריים, באה למצרים והיא בין החומות, היא לא מצריה, אבל היא גם לא בארץ העבריים. קושרת את העתיד עם העבר. וזה מאוד חשוב. לדוגמה, כמה זה חשוב? אולי נעשה לכם הפסקה קטנה, מגיע לכם, בבקשה.
קרבית, קרבית, בסביחו, עשר ביחו, ואימחו, קרבית, קרבית, עשר ביחו. קרבית, קרבית, בסביחו, עשר ביחו, ואימחו, קרבית, קרבית, אשימחו. קרבית, קרבית, בסביחו, עשר ביחו, ואימחו, קרבית, קרבית, עשר ביחו. קרבית, קרבית, בסביחו, עשר ביחו, ואימחו, קרבית, קרבית, אשימחו. קרבית, בסביחו, עשר ביחו, ואימחו, קרבית, קרבית, עשר ביחו. קרבית, בסביחו, עשר ביחו, ואימחו, קרבית, קרבית, אשימחו. קרבית, בסביחו, עשר ביחו, ואימחו, קרבית, קרבית, עשר ביחו. קרבית, עשר ביחו, עשר ביחו, ואימחו, קרבית, קרבית, אשימחו.
הנביא עובדיה, מקודם דיברנו עליו שהוא היה איש התחזוקה בארמון של אחאב. הנביא עובדיה היה גר, גר אדומי. אדום זה נקרא מייסב, מבני עשיו, גר. והוא מפנה מבט לכיוון עשיו, המלאק, הנאצים, לא יודע, המלאק, כל עשיו. והוא אומר להם, קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. אומרים חזל, מה זה? מה זה קטון? נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. דמוקרטיה. חזל לא אומרים את המילה, אז רק הם אומרים שלא מעמידים, בני עשיו, אינם מעמידים מלך בן מלך. אלא תמיד האיש צבא, הכי הכי הגנרל, שהכי הרבה ניצח בצבא, והכי הרבה, לא יודע מה, ניצחונות, ההריגות, יש לו, הוא זה שזכאי להיות מלך, שש שנים או שמונה או 14, לא יודע, כל מדינה בזמן חזל זה היה אחרת משהיום, היום זה לא יודע, ואחרי 4 או 8 שנים הוא צריך לתת את הכיסא לגנרל הבא. בדרך כלל הגנרל הבא כבר מעיף אותו לפני הזמן. אז מה הבעיה בזה? מלך צריך להיוולד מלך. עוד פעם, אני לא מדבר כאן על מלך דיקטטור, רשע, שרוצה להוביל את העם לעבדון, כמו שהיה שם צ'אושסקו ברומניה, או אני יודע מה. מדבר כאן על מלך שהוא בית נולד מתוך העם, חי בעם, ואכפת לו כל העם שלו, והוא רוצה להוביל אותם, נכון? אז אחד הדברים הכי חשובים הוא שהעם יעריך אותו. שהמלך יהווה דוגמה אישית. דגם, דוגמית, ככה צריך להתנהג. אתם יודעים מה, אני יכול לתת לכם את זה כהמחשה קטנה, כי באמת זה חייב להיות גדול בכל הארץ. אבל בכל חסידות וחסידות, בכל חסידות הרבי הוא המלך. הוא לא צריך לפקח מה לעשות, מה לא לעשות, הוא צריך להתפלל וללמוד וזה הכל. כל העם כבר יודעים לבד. נכון, יש שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, יש הכל. אבל יש גם דגם חסיד, חסיד אמיתי, לא יעשה משהו, אפילו בחדרי חדרים, במקום שהרבי לא רואה, אף אחד לא רואה, זה לא מתאים. הרבי לא אוהב כאלה דברים. זה נקרא מלך. מלך חייב שיהיה לו כבוד. אז בזוי אתה מאוד, זה נקרא שאין מלך בן מלך, אין מהלך, אין המשכיות. בלעם, כשהוא קילל את עם ישראל, אז הוא אומר לו, יזל מים מדליו, שזה יישפך כל כמה שנים, יהיה טיפת מלך קטנה אחרת חדשה, שתלכלך את הרצפה. אבל זה לא יצא לו. יש לנו דוד מלך ישראל חי וקיים, לנצח נצחים, ככה אנחנו אומרים כל חודש בברכת הירח, בברכת הלבנה. דוד מלך ישראל חי וקיים, ממשיך לחיות. אוקיי, בכל אופן, זה מה שרצתה יוכבד. יוכבד אמרה, זה לא מתנתק. זה לא היינו בארץ ישראל, נקודה, נגמר, גט, מתחילים עכשיו מצרים. לא, 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 לא. היא נולדה בין החומות, היא מחברת את העבר אל העתיד. עכשיו ככה, זה נורא חשוב לעשות את זה. כשאנחנו נמצאים פה עכשיו, רק להסתכל מה היה ומה יהיה. יש לזה משל מאוד מפורסם, שכולנו מכירים את המשל, רק אני רוצה לנתח אותו קצת. היה פעם סיפור כזה, זה סיפור מפורסם, כולם אוהבים אותו. שועל הריח ענבים. והוא היה רעב. רואה קרם. איזה אשכולות ענבים, כל אשכול, אשכול. סיבב את הכרם משמאל לימין, כרם סגורה, גדר מסביב, מימין לשמאל, משמאל לימין, 3 פעמים, וכמה שהוא מסתובב יותר ומתיים יותר רעב, והריח של הענבים מכה באפיו הוא כמעט שיקור. פתאום הוא רואה איזה חור קטן, ממש קטן כזה של עכברים, אולי טיפה יותר גדול. מנסה לדחוף את עצמו, מנסה בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, הראש נכנס. הגוף לא נכנס. וואו, אכלתי אותה עכשיו לגמרי. מנסה לצאת, לא יוצא, הראש נתפס. מה הוא יכול לעשות? מנסה. שבוע שלם ככה נשאר תקוע עם הראש בפנים והגוף בחוץ. במשך השבוע שהוא היה ככה תקוע קלום, מסכן, לא אכל, רק הריח ענבים, הלך למות כבר רק מהתאווה של הענבים. בינתיים האור ידלדל, והבשר גם ידלדל, והוא נהיה יותר רזה ויותר רזה, ואחרי שבוע כבר כך היה עייף, לא היה לו אפילו כוח להילחם. פתאום הוא נותן ככה זה, פרח, קבץ' אחד, נכנס בפנים, איזה מבסוט, זורח. התנפל על הענבים. מה אכל שם עד שכאבה לו הבטן ועד בכלל? נרדם, איך שהוא התעורר, ענבים, עד שהוא נרדם. מה אני אגיד לכם, תוך שבוע הוא העלה את כל מה שהוא איבד בשבוע הזה של הצום, והוסיף עוד יותר. הוסיף, השמין, ממש, האור נמתח, היה שבע, מדושן עונג, אחרי שבוע הוא נזכר, רגע, אני פה בתוך מלכודת. אני עוד מעט יבואו הבוצרים, יש להם מנעול, הם לא ייכנסו מאחור שאני נכנסתי. הם יראו אותי, וואו, זה בדיוק מתאים לאישה של בעל הכרם, לעשות מזה פרווה למעיל שלה, מהזנב היפה שלי. לא, אני לא אתן להם. אני בורח מהר לפני שהקורמים מגיעים. מה הבעיה? הוא זוכר איפה החור. הלך אל החור, ונהיה לו שחור בעיניים. בהלוך, עוד איך שהוא הצליח להכניס את הראש לפחות, עכשיו איפה? בקושי האף, הוא ישמין. לא נכנס. הוא נזכר, איך נכנסים? עושים דיאטה. עושה עוד פעם דיאטה, מההתחלה. עכשיו הדיאטה הייתה הרבה יותר קשה. מקודם, לפני שהוא נכנס, לא הייתה לו ברירה. הוא רעב, הוא הולך למות, הוא חייב דיאטה. אבל עכשיו הוא צריך לעשות דיאטה כשהענבים כאן מדגדגים לו את קצה הזנב. ממש על קצה הזנב עומד, יש כל בומבילה כזה, יש כל ענב גדול כמו תפוז. ועכשיו הוא לא יאכל? איך הוא יכול לו לאכול? אבל מצד שני זה פיקוח נפש, עוד מעט מגיעים, חי הוא לא יישאר, מה יהיה? לחוץ! יש ברירה. עשה דיאטה, דיאטה רצח, ממש הרג את עצמו, בסוף הצליח לדחוף את עצמו החוצה. עומד מחוץ לכרם ונהנח, כרם, 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 רעב נכנסתי אליך, ורעב יצאתי ממך. זה הסיפור, כולם אוהבים לספר אותו על האדם, אחרי 120 שנה, אבל בקיצור אתם יודעים. אבל רבותיי, עזבו אתכם מהסיפורים, אני רוצה לשאול אתכם, בואו לרגע אחד, בואו נהיה עורכי דין של השואל. מה השואל היה צריך לעשות? פשוט מאוד. נכנסת לכרם, איזה יופי. תאכל ענב, תאכל שניים, שלא תמות ברעב. ולהתחיל לעבוד. תקטוף אשכול, דחוף אותו החוצה מאחור, איפה שאתה נכנסת. עוד אשכול החוצה, עוד אשכול החוצה. פעם בשלוש שעות, תאכל ענב, אל תמות ברעב. עוד ענב, בסדר, שלושה ענבים, נו, אני ללארג'. ואשכול החוצה, אשכול החוצה, אשכול החוצה, אשכול החוצה, אשכול החוצה, אשכול החוצה, אשכול החוצה. שבוע שלם שזללת אשכולות, היית יכול שבוע שלם להוציא אשכולות. על כל אחד, על כל אשכול שזללת, יכולת 30 אשכולות להוציא החוצה, או 40. זהו, שבוע שלם להוציא אשכולות, עכשיו הוא יוצא בחזרה, הוא עוד רעב, הוא צמא, הוא רזה. נכון, הוא כבר לא רעב, הוא אכל קצת, הוא רזה. עכשיו אתה בחוץ, אתה רואה את כל הערימה הגדולה, מסדר אותה יפה על משטח, מזמין מלגזה, מזמין מסעית, הולך הביתה, חצי מהמשטח עושה יין, חצי מהמשטח עושה צימוקים, אתה חי 4 שנים כמו מלך. מה קרה? למה ראית ענבים והתבלבלת? למה ראית ענבים והתנפלת? למה לא חשבת? יש ענבים, איזה יופי! בוא נעשה עם זה משהו. נכון? יפה, זה גם קשור לפרשה של שבוע שעבר, שיוסף פטר לפרוע, אבל לא על זה אני בא לדבר, אני רוצה לקחת את הרעיון. יוכבד ידע דבר אחד, אנחנו יתבנו מארץ כנען, ארץ העברים, היו שם דברים טובים? כן. הייתה אמונה בהשם, בתוך בני ישראל, כבר היו שבט של 70 איש, שם 67 אנשים, כי יוסף היה במצרים, 66 אנשים. זה שבט גדול. היה שם מסורת, הייתה תרבות, היה כבר כולם עם יעקב אבינו, עם הכבוד, עם כל זה. את כל זה אני לא משאירה שם, אני לוקחת איתי למצרים. אנחנו נכנסים למצרים, אנחנו לוקחים קבוצה נפרדת בארץ גושן, ואנחנו לא חיים כמו המצריים, אנחנו לוקחים את כל הענבים מהכרם, מוציאים החוצה, למצרים. שם נעשים איזה יין, גפן ממצרים תסיעה בחזרה, אחר כך לארץ כנען, עם התרבות של ארץ כנען. חזל אומרים שבני ישראל במצרים לא שינו את שמם, לא שינו את מלבושם, ולא שינו את שפתם. למה? אמא יוכבד. עמדה על המשמר. היא לא צריכה לעמוד על המשמר עם עיניים רושפות. ולא עם מקל. עם החיוך המתוק של סבתא יוכבד. זה כבש. אי אפשר היה לעשות משהו אחר. יפה. אז אם כן, בואו עכשיו נראה מה, איפה אנחנו כאן בתמונה. הכל יפה, הכל טוב, הכל כמעט הייתי אומר אפילו משכנע. אבל מה איתנו? התפקיד שלנו הוא אחד ויחיד. לכבד דברים מכובדים. כלומר, ללמוד לשים פרופורציות. אני לא אומר את זה כמשגיח, אני רק בא קצת אולי לתת הנחה, הנחה כבדה. לא הנחה לעשות לכם, אלא הנחה על מה שקורה. אתם יודעים, חז"ל מספרים במסכת סוטה דף ממתת, שבעקבת הדמשיכה תהיה אינפלציה מאוד גדולה בהכל, בן קם באביו, בת קמה באמא, קלה בחמותה, אויבי איש, אנשי ביתו, זקנים, צעירים ירהיבו פני זקנים, לא זוכר שם רשימה ארוכה, שהצד השווה בהכל הוא בוז, זלזול, לא מעניין אותי מה היה, לא אכפת לי שום דבר, אני רוצה את כאן ועכשיו. איך קוראים את זה באמריקה? Do what you like. ומי ילמד אותך מה ללייקק? בא לי, מה שאני רוצה, זה מה שאני אעשה. נכון הוא שזה נורא נורא מזיק, אנשים שלא ידעו לפני 3 דורות כמה סוכר הוא מזיק, היו כל אחד אני זוכר עם חבילה סוכריות בכיס. נו מה כולה? כולם מתו בגיל 40-50 מסוכר. כולם לא חס ושלום. אחר כך אנשים לא ידעו כמה סיגריות מזיקות. ישנו 3-4-5 חפיסות סיגריות, ועוד אפילו בלי פילטר, כי זה היה יותר יקר עם הפילטר. לא ידעו כמה סיגריות מזיקות. נו, אני מכיר הרבה אנשים שמתו צעירים מסיגריות. לא ידעו, אין כזה דבר, do what you like. do what you needed to do. תעשה מה שבאמת, באמת חייב לעשות. תחשוב מה צריך לעשות. אני לא יודע. אז על מי אני צריך להסתכל? מאיפה אני יודע על מי צריך? מי אתה בכלל? מה זה מי אתה בכלל? אני סבא שלך. אתה פרימיטיבי, אתה לא מבין כלום. אה? יכול להיות שבמחשבים, באייפונים, אני קצת לא יודע ללחוץ על הכפתורים. נכון, אני שייך לדור הקודם. אבל בדור שלי גם כן הזקנים של פעם ידעו או לא ידעו דברים שאני כן יודע. כיבדו אותם. כיבדו אותם. סבא נכנס, קמו. יש עדות שאפילו נשקו לו את היד, אצל ההודים מנשקים לו את הנעליים, או את הרגליים אם הוא יחף, את האצבעות של הרגליים. לכבד את הזקנים, זה נקרא להתקשר אליהם. כבוד, זה כבד. יש משקל. דבר שיש לו משקל, יש לו אורך חיים, יש לי לאיפה ללכת, יש לי למה לעשות. אם כן, אנחנו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני אתן לכם אולי דוגמה קטנה. פעם הייתי בזה לוויה של אישה זקנה, ניצולת שואה. היה לה, גם להורים שלי זה היה, אבל אני מדבר על הלוויה של מישהו אחר. היה לה לפני השואה בעל וילדים, הבעל נפטר והילדים נפטרו, התחתנה עוד פעם, הקימה משפחה, ונפטרה. ואני הייתי בלוויה. הייתה חברה של אמא שלי. אז מישהו הספיד אותה, זה היה בדיוק הפרשה הזאת של סוף חומש במדבר, שמשה רבנו פחד מאוג מלך הבשן, והקדוש ברוך אמר לו, אל תראה אותו, לא זוכר שמה זה פרשת מטות, מסעי, אני הבא לכל ערב שבכם יודעים איפה שזה היה. זה היה בדיוק בפרשה הזו בקיץ, אז הדרשן אמר ככה, מה משה רבנו מפחד מאוג? מי זה אוג? אכבר, זבוב, נמלה. משה רבנו עומד על ים סוף, ים סוף יכול להטביע 100 מיליארד אוגים, עם הקהל פח, מייבש אותו. משה רבנו מפחד מהזבוב הזה שקוראים לו אוג? משה רבנו לא פחד לא מהשרירים שלו ולא מהמכות מחץ פיזיות שלו. משה רבנו אומר, אם איש כזה שהוא שייך לדור הנפילים, אני לא יודע איך מתמודדים איתו, אני לא יודע מה זה. אוג, למי שאינו יודע, אוג היה עוד מלפני המבול. אנשים של לפני המבול, אני לא יודע אם היו צדיקים, היו רשעים, זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה משהו שאני לא יודע, don't touch, לא יודע איך מסתכלים על זה בכלל. אנשים מדור אחר, זה אנשים ממשהו אחר, עם מנטליות אחרת, מסתכלים בהערצה, וואו. זה מה שמשה רבנו אמר על אוג. אומר הספדן הזה על האישה הזאת, היא הנפטרת, האישה שבאה מלפני השואה, מה, נספיד אותה, נעריך אותה, נדבר עליה, נעשה, זה נפילים. זה אנשים מדור אחר, מחיים אחרים, מתקופה אחרת, מעולם אחר, מפלנטה אחרת. רבותיי, בקשר לשואה זה נורא בולט. אבל כל הזקנים, כל הזקנים, כל הזקנים הם מפלנטה אחרת. הגמרא מספרת שריש לקיש היה קם לפני זקנים, גם זקנים גויים. זקן גוי. כך כתוב. אז הרמה, למה? הוא נימק. כמה הרפתקה עדו עליהון, כמה הרפתקאות עברו עליו. אז מה זה משכנע אותי? עברו עליו הרפתקאות, בסדר, הוא נשרט ונפל, וראה דורבן וראה חתול, ומה, מה, 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 מה זה כמה הרפתקאות? לא, 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 אל תגיד כמה הרפתקאות. הרפתקאות משנות את הגוף, את הנפש. רב צדוק הכהן מלובלין אומר שכמו שכל אחד, יש אנשים שכותבים יומן, אתם יודעים, יש יומן של, איך קראו לה שם, נו, זאת עם השואה מהולנד, וואי, שכחתי איך קוראים, קראתי את כל היומן שלה פעמיים. עוד מעט אני אזכר או לא אזכר, לא חשוב. אוקיי, יש אנשים שכותבים יומנים. גם הקדוש ברוך הוא כותב יומן. איפה העת שלו, איפה היפרון שלו, איפה המחברת שלו? על הלב של הזקנים. הלב של הזקנים זה יומן של הקדוש ברוך הוא. וואו, אתם שומעים? כמה הרפת כעדו עליהם, רבותיי, מה שאנחנו חווים משהו, זה לא אותו דבר כמו שאנחנו יודעים. למשל, אני יודע שיש תולעת בתפוח עץ, כלומר, עלולה להיות תולעת, בטח שאני יודע. נו, אז מה, שיהיה. אבל מי שפעם אחת עשה ביס, והשפריץ לו מיץ של תולעת לתוך הפרצוף, טרח, מהביס שלו, הוא לא רק יודע שיש תולעת בתפוח עץ, הוא חותך כל תפוח עץ ל-2 ול-4 ול-8, לבדוק אם אין תולעת. מה קרה? הוא יותר חכם ממני? כן, למה? זה חוויה. מי לא יודע שבשוק יכולים להיות גנבים? אבל מי מחזיק את היד כל הזמן בכיס? מי שגנבים פעם כי יסו אותו. מה קרה? הוא יותר חכם ממני? כן, הוא עבר את הניסיון הזה. לעבור ניסיון זה חורץ. יש הרבה ניסיונות, פעם אחרת נדבר על זה יותר בהרחבה. זקנים, יש להם חוכמת חיים טבעית, מה שהקדוש ברוך הוא רצה. האמת היא שלכל אחד יש חוכמת חיים. אנחנו מתפללים כל יום, מתפללים, ריבונו של עולם, רוח קודשך, אל תיקח ממני. אתה? יש לך רוח הקודש? אתה מבקש שהקדוש ברוך הוא לא ייקח ממך? מה זה רוח הקודש? למי יש רוח הקודש? אני יודע מי. לבבא סאלי, לאור החיים הקדוש. אתה, אני, אנחנו, רוח הקודש? באמת? כן, 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 כן. אלא מה? אנחנו לא יודעים איך משתמשים בה. אנחנו יותר משתמשים באסוציאציות שלנו, בדמיונות שלנו, מאשר במה שמרחף מעלינו, רגיש ושקט ושקט ושקט, ואין לנו מספיק קולטנים לקלוט אותו. אני אתן דוגמה. חז"ל אומרים שלתלמיד חכם מותר להחזיר אבידה בתביעות עין. תביעת עין. תביעת עין יותר חזקה מסימן. אתה מכיר את ראובן ואת שמעון ואת לוי? ואת יצחק, כן? יש עכשיו אולם של 300 אנשים. תביא לי את ראובן. ברגע, הנה ראובן. איפה שמעון? שמה. אני לא מבין. יש לך סימנים עליו? בטח יש סימנים. יש לו גבות ועיניים ואף. הצחקת אותי. יש כאן 10,000 אנשים עם גבות ואף. לפי מה אתה מזהה שזה שמעון וזה ראובן? ניואנסים נורא דקים שאני אפילו לא יכול להסביר אותם. נכון? אז מה, רק תלמיד חכם יודע לזהות את ראובן ואת שמעון ואת לוי? עם הארץ, למה לתלמיד חכם מחזירים עבדה בתביעת עין, ולעם הארץ לא מחזירים? עם הארץ לא יודע לזהות את ראובן, שמעון, לוי, יהודה? כן יודע. אז למה לא מחזירים לו עבדה בתביעת עין? אולי הוא יגנוב? הצחקת אותי, עם הארץ לא גונב. עם הארץ לא גונב, לא, לא. גנב גונב, עם הארץ לא גונב. אז למה אתה מפחד? כי עם הארץ מתערבים לו ביחד בתביעות עין, גם בתביעת עין מתערבים לו גם כן דמיונות. אם הוא נורא רוצה את הסיר הזה, כי כזה סיר בדיוק נאבד לו, קצת בדיוק, לא לגמרי בדיוק, אז הוא קצת מורח. זה קצת די דומה. כלומר, הקצת מורח הזה, זה מה ששובר לנו את הרוח הקודש. אנחנו לא מקבלים את הדברים בתהרתם. לא מקבלים אותם בדיוק כמו שהם. צריך בשביל זה להיכנס לניוטרל, לא לשבוע, ל-30 שנה, להקשיב לקדוש ברוך הוא, ואז זה מגיע, זה נכנס. כלומר, בואו נחזור בחזרה למה שאנחנו רוצים. בשביל זה צריך את הזקנים. לצעירים אין את זה, אין, הם לא עברו עליהם מספיק הרפתקאות. אם נבין את זה, זו לבד תהיה סיבה לכבד זקנים. נודניק, תרחן, תרדן, לא, 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 לא. גם אתה בגיל שלו, הלוואי שתדע את מה שהוא יודע. נכבד אותם, נתקשר, נחבר את הדור העבר לדור הבא. עכשיו, כל דבר ודבר אנחנו צריכים לקחת מהעבר, לשים בעתיד. לא רק דברים גדולים. היה לנו שבוע שלם חג חנוכה, עם תובנות, עם הפנמות, ניקח את זה איתנו לשבוע שלם. עכשיו, לפני שעה, שעה וחצי, גמרנו שבת, היה לנו קצת התרוממות הרוח. האם כאן, עכשיו, הרגע, ניתן לכל הרוח לצאת מהמפרשים? נוציא את כל הרוח ממש, שזה יהיה ככה כמו מתנפחים כאלה, שילדים קופצים עליהם, משתוללים עליהם, עושים כאלה מתנפחים, אחר כך כל הילדים הולכים, מחבים את הטקה, את החשמל מהמכונה המנפחת, וכל המתנפחים רובצים על הרצפה כמו ניילונים מקומתיים. האם ככה אנחנו צריכים להיראות במוצאי שבת, כמו ניילונים מקומתיים של מתנפחים אחרי העבודה? לא יישאר כלום אוויר? עוד שבוע אוויר, עוד שבועיים אוויר, עוד חודש אוויר, עוד חודשיים אוויר, עוד 10 שנים אוויר. כשאנחנו נהיה זקנים, הצעירים יכבדו אותנו. אם היום אנחנו נכבד את הזקנים, את מה שהם אומרים, את מה שהם רוצים, יו חבד, השם יו, יוחנן, יו חבד, השם נתן לה כבוד לסבתא המתוקה הזאת. בגיל 30 היא ילדה את משה רבנו. הביאה לעולם אור גדול. 130 שנה היא מושכת את העם, מחזיקה אותו, לא בשיניים, בציפורניים, באור של העיניים, מחזיקה אותו, לא שינו שמם, לא שינו לשונם, לא שינו את מלבושיהם, נשארו עם ישראל, עם של עבריים, היא נולדה בין החומות. חומה אחת שלא מכניסים למצרים, לא נכנסים לתרבות של המצרים, חומה שנייה, לא מוציאים החוצה לארץ ישראל שום דבר מהתרבות של המצרים. אנחנו באנו מארץ ישראל עם התרבות של העבריים שהיא תועבה למצרים, ועם זה אנחנו נשאר גם אם נצטרך להיות 400 שנים במצרים. בסוף היה רק 210 שנים, כלומר כמעט 50%, לא יותר. אבל גם אם נהיה 10,000 שנה במצרים, אנחנו עבריים, אנחנו התועבה של המצרים הכופרים. אנחנו מאמינים בהשם, הולכים בתורתו, ו... גדלים מיום ליום, משבוע לשבוע, מוסיפים עוד רוח הקודש ומתפללים, ריבונו של עולם, רוח קודשך, אל תסיר ממני, שיהיה לכולנו לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה לילות ארוכים. הגמרא אומרת שהלילה לא עברי סיהרה, לא נברא הירח, אלא לגרסה. כדי שתלמד תורה, ביום יש הפרעות, בלילה כלום, אתה יכול לשבת 4-5 שעות, אם זה ספר מרתק. אם זה לא מרתק, אתה אפילו 5 דקות לא יכול לשבת. אבל אם זה מרתק, אתה יכול לשבת 4-5 שעות. והגמרא מספרת שמתתווה באב, שתשש כוחה של חמה, שהשמש מתחילה להיות טיפה יותר קצרה ביום, והלילה מתחיל להתארך, מאז זה הזמן להקדיש את הזמן, את הלילה לתורה. עכשיו נתנו לנו כאן שעה שלמה כל יום, עם שעון חורף. זה ממש זמן, גם בליל שבת, גם במוצאי שבת, גם כל לילה נקדיש חצי שעה, שעה ללימוד תורה. לימוד תורה זה לימוד חשוב. יש המון מה ללמוד, משנה ברורה, מסילת ישרים, ילקוט יוסף. אני מציע לא לימוד אחר מכל הלימודים, אלא משהו יותר מרתק, משהו מושך. כי אם אני למשל מחליט עכשיו להגיד תהילים, ואני הגעתי בדיוק לפרקים שאני לא מבין אותם, אני אגיד 5 דקות, 10 דקות, אני נמאס לי, אני לא מבין. אבל כשלומדים משהו מעניין, הוא מרתק, זה מושך. אפשר פתאום לקרוא 2-3 שעות ולא מרגישים שהזמן עבר. על מה אני מדבר? על הספרים שלי. אני עבדכם הנאמן, ישבתי במשך 40 שנה, מהבוקר עד הערב, למדתי את האגדות של התלמוד, לפי סדר הגמרא, לפי סדר העין יעקב, היה חכם אחד לפני 500 שנה, שליקט את כל האגדתות, קראו לו רבי יעקב אבן חביב. הוא ליקט את האגדתות ועשה מהם ספר עין יעקב. לקחתי את הספר הזה, קטע קטע, קראתי, הבנתי, חיפשתי כל הפרשנים מסביב, ושכתבתי אותו בעברית קלה, קולחת, ברורה. 40 שנה עבדתי על זה, יומם ולילה, משבע בבוקר עד 12 בלילה, יום, 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 יום. חוץ ממה שהלכתי להרצאות, לשיעורים, לתפילות, לפה לשמה, אבל בסך הכל, בחדר אני כל יום 15-17 שעות, כבר 40 שנה, עשיתי ספר יפה יפה, ממש טוב, מרתק, אוהבים אותו, קוראים אותו. אנשים גם אוהבים לצטט מתוכו רעיונות יפים, כי בסך הכל ליקטתי את חזל, ליקטתי את הפרשנים של חזל. זה ספר, סט גדול, הולך לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין. 22 כרכים גדולים, 28 סנטימטר לגובה, כמו דף A4, 500-600 עמודים בכל ספר. גדול, ברור, קרי, עברית קלה, בלי מילים בערמיות, הכל קולח, הכל ברור, בסך הכל בחיני חינם, 33 שקלים לכל ספר. זה חינם. 33, חפיסה סיגריות אולי יותר. יש לכם כאן נכס ל-20 שנה, מה ל-20 שנה? לכל החיים. נכס, 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 22 כפול 33 זה 700 שקלים. ועוד 50 שקלים המשלוח, זה 750 שקלים, אפשר את זה בשניים או בשלושה תשלומים למי שקשה לו. 750 שקלים, הספרים בדרך אליכם, אפילו לא בדואר, אלא עם שליח עד הבית. מה צריך לעשות? להתקשר? 08-97-44-666. אני או רבניתי, זוגתי, אשתי, תרים את הטלפון, נרשום את הפרטים ונשלח. איך לשלם, איך שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, אפילו חס ושלום, אל תשלמו, אני לא יכול לעמוד בזה, אבל העיקר תלמדו תורה, נלמד תורה בכיף, בהנאה. מה צריך לעשות? הספרים בדרך אליך? 08-97-44-666. אפשר להשאיר הודעה, אני חוזר בעזרת השם.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.